ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה ידכתיב? לא, לפני כן. כן, טוב, בסדר. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה ידכתיב בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו? וכתיב בראשית ממלכת צדקיה. וכי עד העידנה לאו ומלכה? מה זאת אומרת? בראשית ממלכת. בראשית, כאילו, תגיד לי, בימי צדקיהו, מה זה בראשית ממלכת? אלא ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו, בשביל יהויקים. נסתכל בדורו ונתקררה דעתו. ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו בשביל דורו של צדקיהו, נסתכל בצדקיה ונתקררה דעתו. מה פירוש הדבר? שהעולם חזר, רצה כמעט לחזור לבראשית. כן? כלומר, שרוצה להחזיר את העולם לטוב עבור, לראשית. ואנחנו לומדים, הרבה פעמים אנשים אומרים, המנהיג מתאים לדור והדור מתאים למנהיג. הגמרא אומרת שזה לא נכון. לפעמים יש שהדור גדול מן המנהיג. לפעמים שהמנהיג גדול מן הדור. ומספיק שיהיה אחד מהם ראוי כדי למנוע את מידת הדין. זה... הם רואים שהמנהיג רואה רחוק יותר מן הדור. וזה טוב. כי אז הוא יכול להוביל מהלכים, שאף על פי שהדור יתנגד להם, הוא יכול לראות קדימה. למשל, אנחנו קרובים לימי הפורים, מרדכי היהודי. הוא סירב להשתחוות להמן. לכאורה, השאלה היא, הלכתית זה לא מובן. הרי הוא מכניס גם בסכנה את כל הדור, ואני מתאר לעצמי שהיו מספיק תלמידי חכמים בדורו של מרדכי, שדיברו נגדו. אבל הוא אמר, אני רואה רחוק. אני רואה רחוק, אני רואה שאם אני אשתחווה להמן, אני מצטרף אל המפלה הכללית של עם ישראל, שמשלים עם הגלות. אני חייב לעשות איזשהו מעשה שיעצור את הגלגל ואפילו אולי גם יחזיר את הגלגל אחורה. כלומר, זה הטענה של מרדכי. הוא מנהיג שרואה רחוק יותר מן הדור. זה דבר גם מצאנו לגבי אסתר. אסתר, בוודאי שכאשר היא הלכה אל המלך אחרי שהיא נקראה אחרי 30 יום, ושהיא לא נקראה שמה 30 יום, ולכן מידת הדין מתוחה, בוודאי שנמצאו בסביבה של אסתר כל מיני אנשים שאמרו שבשביל מה להרגיז את אחשוורוש? מה אתה הולכת לדבר בזמן שיש גזרה ואחשוורוש מסכים עם האיש שגזר השמדה על העם היהודי ונותן לו אפשרות לעבור את הסף שיאפשר לו לפתח מכונת השמדה נגד העם היהודי, את הולכת דווקא אז לדבר נגדו? זה ירגיז את כולם. זה לא כדאי, זה לא חכם. אבל אסתר הייתה מנהיגה שראתה קדימה. היא אמרה, אם אני לא אעשה את זה, בסוף המן יוכל להשמיד. אז צריך לעצור את זה. לעצור את פרס. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל יבוא. כן. כלומר, אמרו לה, היא אמרה, זה מה שיציל את עם ישראל. אמרו, לא, יש דרכים אחרות להציל את עם ישראל. היא אמרה, מה הדרכים שלכם, או במה? חייבים ללכת. לעצור, מה?
העצומה הזאת שמופיע לכל העולם מאוד
חמופי. מה אתה מדבר?
עובדים תורה, תגיד.
שלחו לי. כן. לא כל דבר אני חותם. עכשיו, מעניין שאתה בודק. כן, עכשיו, אז כן, אז זה לפעמים כן שהמנהיג רואה רחוק מהדור. לפעמים, הדור רואה יותר רחוק מן המנהיג. המנהיג אומר, לא עולים לארץ. הדור אומר, עולים לארץ. המנהיג אומר, לא מקימים מדינה. הדור אומר, מקימים מדינה. המנהיג אומר, לא אומרים הלל. הדור כן אומר הלל. כן, כי הדור יודע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תקווה, ועל כך עלינו לשבח לאדון הכל. כלומר, שלמרות שיכול להיות מנהיג זה או אחר שיאמר שאין מקום לתקווה ואין על מה לשבח, אבל הדור הוא גדול יותר מן המנהיג. לכן זה מה שהגמרא אומרת כאן, שיש שני כיוונים. ואמר, איפה אנחנו? בצדקיה נמק איתי והיה שרה בני השם. כלומר, הרי איך אתה אומר שצדקיה קירר את דעתו של הקדוש ברוך הוא? הרי צדקיה הוא כתוב עליו שהוא עשה את הרע. אומרים שהיה בידו למחות ולא מיכה. כלומר, זה לא שהוא עשה אישית את הרע, אלא הוא נתן שיעשו את הרע. מי שנותן שיעשו את הרע, אז זה כאילו גם כן שותף. אבל זה לא שהוא באמת היה רשע. רואים, מפה הגמרא יודעת את זה? פשוט, היא קראה את ספר ירמיהו. רואים את ההתנהגות של צדקיהו שם לכל האורך, שכל הזמן הוא אומר לירמיהו, אתה צודק, אבל הם, כן? הוא חלש. כלפי השרים, כלפי ראשי העם וכו'. ואמר רבי יוחנן, כן? כי זה ביטוי שמצאנו אותו רק לגבי שניהם. כן. כלומר, המילה בראשית מופיעה בתנ"ך, בראשית ברא אלוהים, שני הפסוקים האלה, ויהי ראשית ממלכתו בבל. זהו, זה מה שיש. אז לכן יש פה שאלה. כן. כלומר, שהביטוי הוא נדיר. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה דכתיב איש חכם נשפט את איש אוויל ורוגז ושחק, לא, ושחק, לא, איך זה הפסוק? ורגז ושחק ואין נחת. אמר הקדוש ברוך הוא, כעסתי על אחז ונתתיו ביד מלכי דמשק. מה עשה? זיבח וכיתר לאלוהם, שנאמר ויזבח לאלוהי דמשק המקים בו, ויאמר כי אלוהים מלכי ארם הם מעזירים אותם, להם אזבח ויעזרוני. והם היו לו להכשילו ולכל ישראל, שיחקתי עם המציה, ונתתי מלכי אדום בידו, הביא אלוהיהם והשתחווה להם. כלומר, זה לא עוזר. או שהוא פונה לאלוהי החזק, או שהוא מאמץ את אלוהי החלש, שנאמר ויהי אחרי בו המציה, מהקות את אדומים, ויווה את אלוהי בני שעיר, ויעמידם לו לאלוהים, ולפני משתחווה, ולהם יקטר. לא, יש היגיון. זה כמו שהקניבלים אוכלים את המוח של האויב. למה הקניבלים אוכלים את המוח של האויב? אומרים, אנחנו מאמצים את הכוחות שלו. למרות שאתה הרי ניצחת אותו, אז משמע אתה רוצה את המוח שלו. אתה אומר, ניצחתי אותו כי יש לו, אבל יש לו אוצרות, אם לא, לא הייתי סתם נלחם איתו. אותו דבר גם יש בהיסטוריה דבר שנקרא שהמנצח מאמץ את התרבות של המנוצח. רומא עם יוון למשל. הרומאים שיעבדו את יוון ואימצו את התרבות שלה. למשל. כן, אז גם יש נטייה כזאת. אחרי, גם מה שנקרא בתקופה הקולוניאלית. העמים האירופאים עשו אימפריה קולוניאלית בעולם כולו. ואז הם היו מאמצים כל מיני דברים מתוך העמים המשועבדים להם. כן.
לכאורה, אבל אלים זה להשתעבד לתרבות, לא לאמץ את מה שבא לך.
זה בדיוק זה. האלים זה התמצית התרבותית של אותה אומה. זאת אומרת, אתה אומר, חבל שזה אצלם. אני עכשיו הצלחתי להתגבר על זה. זה מה שאמר גם לבן. למה גנבת את אלוהי? כן, אתה גונב אותי, למה אתה גונב את אלוהי? כן, כי אתה מניח כנראה, כלומר לבן מבין שיעקב מבין שיש ללבן עוצמה. אחד מהדרכים לנצח את האויב זה לקחת לו את אלוהיו ולהשתחוות להם. כן, כלומר לא שהאלים האלה הם באמת בעד עמם. האלים האלה בעד מי שעובד אותם. אז לוקחים אותם. בסדר? כן, להקטיר, להקטיר קורבנות. ואמר רב פאפה, היינו דאמרי אינשה, בח ילה למר, דלה ידע, חייכה למר, דלה ידע. וילה למר, דלה ידע, בן תב לביש. כן, כלומר, אם נסתכלו ברש"י, כן, לאו דווקא נקת מר, אלא משום דאחי מילה דאינשק, שהוא חכם, שהוא רוצה להישפט ולהתווכח עמהם, בין שהוא שוחק עליהם, בין שהוא כועס עמהם, אינם מירים מלפניו ואינם חתים לחזור למוטב. כלומר, זה, או אינם חשים לחזור למוטב. כלומר, יש מצב של אדישות. לא משנה מה אתה עושה, בכל מקרה, בכל מקרה זה לא יעזור. יש ביטוי בתנחומה. אי אתה יכול, סליחה, לעמוד על אופייה של אומה זו. נטבעים לעגל ונותנים, למשכן ונותנים. כלומר, זה, זה מראה על אפשרות של ורסיביליות של, של הדעה. כלומר שאפשר להפוך דעה, אבל או שזה אומר שבתוך כל מכלול הדעות יש תמיד קו קבוע. שזה לתת. לעגל ונותנים, למשכן ונותנים. אז כבר לא השאלה היא האם זה העגל או המשכן שהוא העיקר. אלא הנתינה היא העיקר, זה האופי של האומה. אומרים הרבה פעמים שיש אדם עובר מהשקפה להשקפה, אבל התפקוד הבסיסי הנפשי ממשיך להיות אותו התפקוד מהשקפה אחת להשקפה השנייה. מה? או מה שיותר, או סתם נדיבות הלב. כן, כמו שמצאנו לגבי... כן, כן, זה נדיבות. אנשים אומרים, מה זה העגל הזהב? שהעם היהודי סוגד לזהב. זה ממש לא, זה בדיוק הפוך. כן, עגל הזהב זה מראה על נדיבות הלב העצומה של עם ישראל. שעם ישראל מוכן כל הזמן לתת. כן? זה הדרבה בא להראות שלא אכפת להם מהזהב. אני מוותר עליו. מה אתה רוצה? ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהקודם. כן, תודה. הצלת את חיי. יש... בספר מלאכים למדנו את זה, ש... איך קוראים לו? המלך אחאב, כן? שהיה איש חסד, כן? שמענו כי מלכי ישראל כי מלכי חסד הם. אז כשהם נמצאים במצב של ירידה מוסרית וערכית, והם משתמשים עדיין במידת החסד, אז הם עושים עם זה שטויות. כן? זה חלק מה... כלומר, זה מראה שיש תפקוד קבוע, שהוא התפקוד של מידת החסד. כן, הוא היה איש חסד. מה? ותרן ואמונו, כן, למדנו את זה לפני כן. דף אחד למדנו את זה. ותרן ואמונו היה. אבל יותר מזה, שם הארמים אומרים, שמענו כי מלכי ישראל כי מלכי חסד הם, אז נלך ונבקש, נתחנן על נפשנו, אולי יחיה אותנו. ו... אז באים אליו, אומרים לו, עבדך בן הדד אמר, אם אתה חושב שכבר הצלת, אם אלמלא שמישהו כבר הביא, הייתי מת מזמן. כן. זה מבין זה, אבל יש. טוב, בסדר, כוונה טובה, כוונה טובה. כן. אז עבדך בן הדד אמר, תחי נפשי, אמר, ואז המלך אומר, עודנו חי, אחי הוא. כן, כלומר, הוא אומר, כל כך מבסוט מזה שבן הדד בחיים, במקום לקסח אותו סופית ולגמור עם הממלכת הרם, הוא מעלה אותו על המרכבה. כן? זאת אומרת שיש מה שנקרא תפקוד מתמיד. קוראים לזה בפסיכולוגיה האדלריאנית, מה שנקרא טעות בסיסית. מה זה טעות בסיסית? זה שיש לנו תפקודים שקבועים, שאנחנו פיתחנו במשך החיים, שדרכם אנחנו למדנו... שדרכם השגנו מספר הישגים. למשל, ילד למד שאם הוא צורח, הוא מקבל מה שהוא רוצה. אז הוא ימשיך לצרוח גם כשזה יגרום לו את ההפך. מה? עוד פעם, פשוט מאוד. אני אמרתי לאלה שהקשיבו, יש ילד למד על ידי תפקוד מסוים להשיג הישגים. למשל, הוא צורח, הוא מקבל מה שהוא רוצה. כיוון שהוא יתרגל לזה שצרכה קשורה להישגים, הוא ימשיך לצרוח גם כשזה יגרום לו את ההפך. הבנת אותי? לא הבנת אותי. איפה התחלת לא להבין? כן, כלומר, אם אני התרגלתי ש... אז אני מתרגל לזה שהתפקוד שלי זה לצרוח. לכן אני אעשה את זה גם במקום שזה גורם לי נזק. בסדר? עכשיו זה מובן? מה אתה אומר? ודאי שזה הפיך. ודאי שזה הפיך. אבל העיקר להגיע למודעות. ברגע שאתה מגיע למודעות, זה הפיך. כל מה שאתה לא במודעות, אתה שבוי בזה. כן. זאת אומרת שיש תפקודים קבועים של הנפש שאינם קשורים להשקפת העולם הגלויה. אלא זה השקפת עולם סמויה. מובן? יש הרבה מה ללמוד מזה לגבי תיקון הנפש, אבל זה לא הנושא שלנו כאן. אז אני אומר גם פה, כן? הקדוש ברוך הוא מנסה עם אמציה, מנסה עם אחז, וכל פעם זה יוצא הפוך. כן? בכל מקרה עובד עבודה זרה. עובד לאלוהי דמשק, זה עובד לאלוהי אדומים. אגב, איך קראו לאלוהי אדום? מה? לא. זה מופיע בכמה מקומות, וגם מהחפירות הארכיאולוגיות אנחנו יודעים שאלוהי אדום קראו לו כוס. קוף וו סמך. כוס. בתנ״ך לא, אבל זה רמוז בתנ״ך. אנחנו רואים שם אחד מבני אדום שקוראים לו בר כוס. זה כמו בנייה אצלנו. כן, טוב. אמר רבי יוחנן, סליחה, ויבוא. מי?
שאחאב אימץ את זה, זאת אומרת, זה קשור לנטיות.
אז זה לא אחאב שאימץ שם.
אה, יכול
להיות. זה אחז.
ומה המשמעות של המילה?
איפה אני יודע? סתם, אני... יכול להיות שזה קשור ל... לא יודע, קופסה נכון. לא יודע, אין לי מושג. ויבואו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התוך. כן, מה זה הסיפור הזה? בשער התווך, סליחה. נרגל שער עצר, פה מובא כל ה... כל הסיפור הזה, כלומר שבאו אחרי החורבן, ויבואו כל שרי בבל, כל שרי מלך בבל, וישבו בשער התווך. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, מקום שמחתכין בו הלכות, שזה הסנהדרין. אמר רב פאפא, היינו דאמרי אינשה באתרא מראה תלה לזיינה, תלמן קולבה רעיה קולטה תלה. אני לא זוכר מה זה בכלל. טוב, יש לנו פה רשי, אז נסתדר. במקום שהיו חותכים הלכות, בו דנים שרי בבל דינים שלהם, באתרא דמראה תלה זיינה, מקום שאדם תולק אליו, קולבה רעיה, נבל רואה, קולטה תלה, קדו תלה. לשם כמו קדד מרגל קולטה. אז זאת אומרת ש... טוב, זה הכוונה, במקום שהיה מכובד, עכשיו נהיה בביזיון. זאת אומרת, מקום שבו המלך היה תולה את, ה... את כלי הזין שלו, כלומר את החרב שלו, עכשיו בא רואה נבל ותולה את, ה... את המימייה שלו, כן? את הקד שלו. זאת אומרת, זה בא לומר גודל החורבן. על מה זה תקוע פה? אנחנו מדברים על התוצאות של ה... אנחנו מדברים הרי על מנשה מלך יהודה, אז אנחנו מדברים על התוצאות של המדיניות שלו. מה? לא, כי זה אחר כך מדובר בירמיהו. בירמיהו, בצדקיה בעצם. אמר רב חסדא, אמר רבי ירמיה בר אבא, מה דכתיב על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב? והנה עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה. כן, זה תיאור של מצב של, בפשט, כן, מקום שאדם לא עובד, אז הוא הופך להיות מקום של שדה קוצים. על שדה איש עצל עברתי, זה אחז. ועל כרם אדם חסר לב, זה מנשה. והנה עלה כולו כמשונים, זה אמון, כוסו פניו חרולים, זה יהויקים, וגדר אבניו נהרסה, זה צדקיהו שנכרה בית המקדש בימיו. כן. המון? תגיד לי, אתה יודע, אתה יודע מיקי ברקוביץ' מזה? כן, אז המון מלך יהודה, אתה לא יודע? המון בן יושיהו, מה זאת אומרת? מה? עשר, כן, יושיהו בן המון, כן. המון בנו של מנשה, אתה יודע? כן. דנך, אתה צריך לדעת. כן. חזקיהו, היה לו בן, שמלך אחריו, קומנו מנשה. מנשה היה לו בן בשם אמון, אמון אביו של יושיהו. בסדר? אז אמון היה בעצם ממשיך את כל המפעל הגרוע של אבא שלו. למזלנו, הוא מלך תקופה קצרה. שלא כמו מנשה שמלך 55 שנה, הוא מלך תקופה קצרה, ובסוף בנו יושיהו עשה תשובה. כן. בסדר. כן.
נגבי
הפסוק
הקודם
של משאר
התווך, זה...
כן.
זה על אותו משקל שבמסכת מגילה על התח, ש...
שחתכו? לא...
לא, נפתחים דברים על פיו.
כן, חותכים, התווך חותכים. אבל יש הבדל. שם התח כתוב בלי וב. ואם כן, זה משון חיתוך באופן מוחלט. לעומת זה, תווך, יש שם וב. זאת אומרת, זה מורה, אני מבין למה הגמרא אומרת שזה המקום שבו מחתכים ההלכות. כי ההלכות זה תמיד האמצע. זה מקום ההכרעה בין הצדדים. תווך זה אמצע בתנ"ך. בסדר?
זה לא משון לחתוך.
לא, יש כן, כן, בגלל ההי. התווך משון חיתוך, כן? חיתוך, חיתוך. הגמרא עושה משחק מילים בין ה' לח'. אבל יחד עם זה, מדובר פה על דברי תורה. דברי תורה כי יש שם ו'. זה להסביר את ההקשר הזה. יש...
מה?
זה תמיד פשרה? לא, זה תמיד וו. כי וו זאת הייתה האמצעית, שהיא מכוונת לאמת. איפה רואים את זה? למשל כתוב, ונועדתי לך שם מעל הכפורת. מבין שני הקרובים. רגע, רגע, יש הפסוק, צריך לראות אותו בדיוק. זה בפרשת תרומה. אם יש לי מישהו חתיכת טישו, זה גם יעזור. אם לא, אני אביא בעצמי, לא נורא. אני רגיל כבר לטפל בעצמי לבד. יש פה. תודה. טוב, תעזבו, תעזבו, אני אסבול וזהו. יש, תודה. מי שמלמד, אין לו ברירה, הוא משועבד לה. טוב. כתוב, ועשית שניים קרובים, כן, ונתת את הכפורת על אהרון מלמעלה, ולאהרון תיתן את העדות אשר אתן אליך, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על אהרון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. אני חוזר על הפסוק. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על אהרון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. אומר רש"י, ואת כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל, כלומר רש"י יש לו גרסה אחרת, נכון? כאילו יש לו וב. ורש"י כותב, הרי וב זו יתרה. היא לא צריכה להיות. באמת, אצלנו בספר תורה היא לא נמצאת. כן, ותפלה. וחמור הרבה במקרא. וכה תיפטר, ואת אשר אדבר עמך, שם את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל הוא. זאת אומרת שרש"י יש לו וו, הוא רק אומר שהוו הזאת מיותרת, ובאמת אצלנו היא לא כתובה. עכשיו יותר מזה, בשום כתב יד של התורה שהגיע לידינו, אין וו כזאת שם. אז יש שתי אפשרויות. אפשרויות אחת שלרש"י הייתה גרסה עם וו, וזה יטעה אותו. אז זה קצת תמוע, בגלל שאז היינו צריכים למצוא לפחות כמה ספרי תורה. עם הוו הזאת. כן. אבל יש אפשרות אחרת. רש"י אומר שהייתה צריכה להיות פה וו והוו יתר. למה? אפשר להבין את זה רק על פי הסוד, נראה לי. לפי הסוד, התורה היא מידת התפארת שהיא הוו של שם הוויה. הרי מה בא מבין שני הקרובים? את כל אשר אצווה אותך. אז כאילו, כל אשר אצווה אותך זה הוו. פשוט. אני חוזר על זה. לפי תורת הקבלה, יש לספירות התאמה לאותיות שם השם. הספירה, ספירת התפארת, שהיא מכוונת כנגד התורה, היא מכוונת, היא נקראת גם וו. וו של שם הוויה, י' כ' וו. אז הוו הזאת זה התורה. שזה כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. כן, אכן הוא אומר, ונועדתי לך שם, בבין שני הקרובים אשר על ארון העדות, מה הוא ייתן לנו מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות? את כל הוו. אם לפי הקבלה הוו זה התורה, ומבין ארון, ומבין שני הקרובים אשר על ארון העדות, משם באה התורה, אז מה שהוא נותן לנו שם זה וו, שזה את כל אשר אצווה אותך על בני ישראל. גם אם זה דרוש דחוק, זה אומר שהשגחה העליונה רצה שהיא תהיה וו ושהיא תימחק. נכון? כי לא צריכה להיות, היא מיותרת. כי הרי היא כלולה, היא בעצם כלל כל התורה כולה. בסדר? לכן אני אומר, התווך זה קצת שונה מהתך. כי יש גם וו. שזה גם האות האמצעית, שזה הוו וכו'. אז מקום שבו מחתכים את ההלכות, מתאים לוו הזאת.
אז הוו שם בתווך, ופה אצלנו.
כן. נכון, המקום שבו נחתכות ההלכות, שבו מכריעים מהי התורה.
אבל קודם דיברת על תווך מלשון אמצע.
כן, זה אותו דבר, כי התורה זה המידה האמצעית. מה זה התורה? זה החיבור של כל הערכים איך לומר, בהרמוניה. יש לכל שיטה רוחנית, יש מה שנקרא ערך שאותה שיטה באה לבטא. למשל, הנצרות מבטאת את מידת החסד, האהבה. האסלאם, את מידת הדין. הבודהיזם, את הדעת. המרקסיזם, את מידת היסוד, החומר, וכדומה. כן? והתורה עושה את התפארת בין כולם. היא מחברת את כל המידות. אז המידה האמצעית הזאת היא וו. בסדר? לכן וו זה אמצע.
ש... על הפשרה, שכאילו יותר טוב לעשות
פשרה. לא, זה גם קשור לזה. למה יותר טוב לעשות פשרה באמת?
כי כולם יוצאים אבסוטים.
לא, כי הפשרה זאת האמת.
כן, אבל זה משהו בינוני.
לא, זה נשמע בינוני, אבל הפשרה זאת האמת. כלומר, בחשבון כולל של כל המקרים, נגיד בין 10,000 מקרים דומים שיגיעו לבית דין, אז צריך להכריע לפעמים כדברי פלוני, לפעמים כדברי אלמוני. אז בחשבון כולל, הפשרה היא האמת.
אז זה סוג של אישור קו, זה כזה...
זה ייחוד קו. אתה יכול לקחת את האמצע כפשרה, אתה יכול לראות את האמצע כייחוד.
זה אפילו בלי כלל, זה לא כלל, זה להגיד נימנע מ... בוא לא נכנס לקטנות.
להפך. הפשרה, זה בא להגיד את הצדק האמיתי. אתה רוצה שאני אסביר לך למה? בא מישהו לפני בית דין, אומר, יש לי שני עדים שפלוני גנב ממני כיכר לחם. בית הדין חוקר את העדים, כן, באמת, עדים נאמנים. שואלים את הנתבע, גנבת ממנו כיכר לחם? כן, גנבתי ממנו כיכר לחם. מה אומר בית הדין? שלם, נכון? זה הדין, אבל זה לא האמת. למה זה לא האמת? כי בית הדין איננו יכול להכניס בנוסחה של הדין איזה שהוא אני מרוד ושהוא לא אכל שלושה ימים ושהוא רק כדי להרגיז אותו עמד לזרוק את זה לביוב רק כדי שהוא לא יאכל והוא במר נפשו ברגע האחרון תפס את זה ורץ אל הילדים שלו לתת להם מחצית הלחם כדי שהם לא יגבעו ברעב בסדר? זאת אומרת שהפשרה היא בעצם חלק אמיתי ואינטגרלי של הצדק ברור? כי זה מחבר את המשפט והצדקה כאחד. לכן, משפטי התורה הם תמיד באמצע. ואלה המשפטים אשר תשים לפני הם. מי זה הם? לפני הסנהדרין, לפני הרבנים. אומרת הגמרא, לא לפני גויים ולא לפני אדיוטות. מסביר האור החיים, כי הגויים דנים רק לפי מידת הדין. והאדיוטות רק לפי מידת הרחמים. ולכן צריך אשר שעשים לפניהם, לפני הדין ורחמים ביחד. הבן? כן. אה? האות וב, כי היא אות אמצעית, והיא גם אות מחברת. היא לא פונה, לא ימינה ולא שמאלה, היא קו. לא, היא לא פונה שמאלה. היא מהשמאל פונה אל הימין דווקא. היא מתה כלפי חסד. כשאתה מצייר וב, אתה מתחיל משמאל, פונה ימינה. נכון, הלאה. אז זהו, כן, יש לנו, כן, הסדר איש הצל וכו', זה בעצם תיאור של הידרדרות ממלכת יהודה דרך המלאכים הרעים שהיו שם, שהם אחז, מנשה, עמון וצדקיה. שאלה, מנשה אין לו חלק לעולם הבא, נכון? אני מבין למה. למה אחז יש לו? הרי הוא לא ברשימה. ועמון וצדקיה. למה? כאלה רעים גם כן, לא? לא, אני לא אחריו. עמון הוא אחריו. אז עמון אתה יכול להגיד, מה אפשר לעשות? למד באבא שלו. צדקיה, מה אפשר לעשות? היה מבולבל קצת, נכון? אבל הוא השתדל, בכל זאת. אז ודאי שיש לו חלק כל העולם. מה עם אחז? אחז יש לו כנראה נסיבות מקילות. מי אבא של אחז? יותם, נכון? מי זה יותם? זה המלך הצדיק ביותר שהיה בכל ההיסטוריה. הוא היחיד שלא נאמר עליו שום דבר. נכון? אז הוא היה כזה תמים, שלם. יותם, כלומר, יש לנו תמימות, הוא לא חסר אצלו כלום. מה זה יוצר מבחינה פדגוגית? בדיוק, זהו. לכן יש לו נסיבות מקילות. כן. טוב. דיברנו על זה בסוגיה הקודמת, שבוע שעבר. אני אעשה. אבל יש לי המלצה בשבילך. אתה יכול לקרוא, לקחת בארכיון של השיעורים, שם תמצא את הכל. טוב, ואמר רב חסדא, אמר רבי ירמיה בר אבא, ארבע כיתות אין מקבלות בני שכינה. זה דבר נורא מה שנאמר כאן. כן, כלומר זה אדם מגיע לחיי נצח, אבל אין פנים אל פנים. והכי קשה שיכול להיות. מה? כן, כתוב, אין מקבלות פני שכינה, אז אחורי שכינה הם כן מקבלים. כת לצים, כת שקרנים, כת חנפים, כת מספרי לשון הרע. כת לצים, דכתיב, משך ידו את לוצצים. מה זה לץ? ואז מה השקפת העולם שלו? לא, יותר מזה, אין משמעות לכלום. זאת אומרת, זה אפילו לא פסימי. פסימי אתה אומר שהכל רע. כן, אבל הלץ הוא סובר שאין משמעות לכלום. למה אין לו חלק עולם הבא? למה בעצם הוא לא מגיע?
אתה חושב שאין כלום בזה?
אז אין לך כלום. כלומר, הוא לא יכול לחיות בעולם עם משמעות. לתת לו עולם של משמעות זה להרוס אותו. אז הוא מקבל את העולם כפי מידתו. כן, אלבר קאמי למשל, אלבר קאמי, אחד מהסופרים הצרפתים בעלי פילוסופיית האבסורד, כן, הוא סבר שאין משמעות לכלום ממש, כן, אבל השאלה אם הוא באמת התכוון, כן, כי אפשר למצוא גם אצלו איזה ניצוצות. מה?
יש בדבר.
כן, אבל מה יש שם בדבר? הוא אומר, אין שום משמעות לכלום, גם אי אפשר להילחם בדבר, כי ממילא הדבר בסוף ישמיד את כולנו והוא יפסיק מתי שהוא רוצה. אבל צריך בכל זאת להמשיך לטפל באנשים.
אבל גם יש שם איזה רגע שמשמעים שניים קופצים לים בלילה, והוא מתאר שם איזה רגע שבו יש משהו שהוא שווה. קשר האישי, החבר.
כן, מחפש, כן, זה מה שהוא מוצא. אז זאת אומרת שבסופו של דבר אין, לא יודע אם יש בהיסטוריה באמת מישהו שהיה באמת לץ. אבל כנראה שיש בכל זאת. לא יכול להיות, כי הרי כתוב מושב לצים לא ישב, אז יש. אבל השאלה היא, מה עושים עם הלצים? יש לרבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות. הוא מביא שם 14 שיטות ביחס למקור המציאות. השיטה הראשונה זה שיטת התורה. שאומרת שהעולם נברא. אחר כך הוא מביא 13 שיטות אחרות. 13 השיטות האחרות זה שיטה אריסטוטלית, שיטה פלטונית, שיטה של דמוקריטס, הוא מביא אותם אחד אחרי השני. בסוף הוא מביא את שיטת העיקשים. יש שיטת הכסילים ושיטת העיקשים. הכסילים זה ה-12, אם אני לא טועה, זה ה-13, והעיקשים זה ה-14. כלומר, שתי השיטות האחרונות. מה אומרים הכסילים? אין משמעות למדע, כלומר, לשכל המופשט, אבל יש משמעות רק לחושים. אחר כך היא מביא את השיטה הנוספת, שאומרת שאין משמעות לא לשכל ולא לחושים. כלומר, ספקנות מוחלטת. היו כמה כאלה ביוון, פירון למשל, היה אחד מהם, הפילוסוף פירון, שנסע יחד עם אלכסנדר מוקדון עד הודו, וקשורה בהודו פקירים שנדקרים על ידי חרבות ולא קורה להם כלום, אז הוא פיקפק בערך של החושים בכלל. כלומר, יש כאלה שאומרים אין שום משמעות לכלום. ואם תגיד להם, מה שאמרתם שאין משמעות לכלום, אמרתם את זה בשכל או שלא בשכל? ואז אם ישאלו אותם, יענו כן. וכשאומרים להם כן, אתם כן או לא? אמרו כן. זאת אומרת, הם כיסו מבלבלים את המוח, לא מוכנים לשום היגיון. מעניין מה אומר רב סעדיה שאפשר לעשות עם האנשים האלה. הוא אומר, צריך לתת להם מכות. לתת להם מכות, ואז הם יצעקו. יצעקו, יודו בכאב. יודו בכאב, יהיה אפשר, אבל להרעיב אותם. ואז הם יבקשו אוכל, ואז תנו להם לאכול, ואז יכירו בחושים, בסובה וכו'. עד שבסוף יגיעו להכרות מופשטות, ואז נוכל להעלות אותם אל החוכמה. אחר כך הוא אומר, ואם גם זה לא עוזר? אם זה לא עוזר, מה עושים? אומר רב סעדיה, אז יש להתייאש מהם לגמרי. עכשיו זה מעניין מאוד, כי מה זה אומר המשפט הזה של רב סעדיה? שיש מקום שבו החשיבה השכלית נעצרת. שזה מולה הסירוב של העיקש. שהוא בעצם הלץ המקראי. בסדר? כלומר, הוא מסרב לקבל את זה שיש לה חושי משמעות. נכון, נתת לי מכות. כן, נתת לי מכות, הרעבת אותי, אכלת אותי. אז מה? אני עדיין, כלומר, אין לי ראייה ספקולטיבית שיש היגיון מה שאתה אומר. אז מה, זה רק אמפירי, זה ניסיוני, באופן ניסיוני כואב לי. אז מה? כן? כלומר, הטענה הזאת היא טענה שהשכל נעצרת מולו. זה קצת מזכיר את הטענות של קאנט נגד האובייקטיביזם. כן? שבעצם אתה לא יכול לדעת שום דבר באופן אובייקטיבי. עכשיו, המחשבה הזאת היא מחשבת הלץ, אבל בעולם שבו בני אדם נותנים משמעות לדברים, אי אפשר להיות לץ. נכון? בעולם שבו אנחנו כן מייחסים משמעות לדברים.
אלא אם כן אתה רוצה מערכת מושגים חדשה, ואז אתה אומר, לא אכפת לי שאני רעב,
זה לא אומר כלום. אז זה כבר לא ליצנות. זה כבר אדישות. יש הסטואיקנים. הסטואיקנים היו אנשים מאוד חכמים שאמרו, אתה מכאיב לי הזמן. כן, היה אחד, קראו לו אפיקטטס, במקצועו הוא היה עבד, עבד ברומא. והיה לו אדון מאוד אכזרי, שאמר, ששם את רגלו באיזה מכונה, כדי להקם לו את רגלו. אמר לו אפיקטטס, תיזהר, אתה תשבור אותה. ונבואתו התקיימה. נשברה הרגל, אמר לו אפיקטטס, וכי לא אמרתי לך? אז זה בין הסתם כאב לו, אבל לכאוב זה, לצעוק זה לא, זה לא מועיל, לכן גם לא צועקים. אגב, בעקבות זה, רבו גם שחרר אותו. מעניין. כן, מה הוא יעשה עכשיו עם עבד שהרגל שלו שבורה? אבל יש, אבל זה עמדה כזאת. יכולה להיות עמדה שאומרת, לא אכפת לי מן הכאב, כי אכפת לי מדברים אחרים. אכפת לי מן החוכמה, כמו סוקרטס, שאמר שמה שחשוב לו זה החוכמה, מה אכפת לו למות. כן, אבל הלץ הוא טוען משהו אחר, הוא אומר שאין משמעות לכלום. ומי יכול לעזור ללץ? כנראה שזה לא בידי האדם הנורמטיבי לעזור ללץ. מי שיכול לעזור ללץ זה רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא יודע את סוד גורלו של הלץ. מובן? כי הלץ, כשמו הוא כן, הוא אותיות צל, הוא בצל של המציאות, הוא לא בגלוי. מובן מה שאני אומר? כן. זה דומה לבן החמישי בהגדה. כן? הרי כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אז מה עם הבן החמישי? התורה לא דיברה כנגדו. נכון? כתוב כנגד ארבעה. הגמרא אומרת שכל מקום שכתוב מספר במשנה, זה למעוטה. ארבעה למעוטה מאי. מה זה בא למעט? בא למעט הבן החמישי. אז מי יכול לטפל בו? איך יכול להיות שיש לתורה תשובות רק לארבעה בנים ולא לחמישי? כי ההגדה אמרה ארבעה. היא הייתה יכולה להגיד, כנגד בנים דיברה תורה. או אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שני דרשע, אני יודע לספור, זה ארבעה. למה ההגדה אומרת את המילה ארבעה? היא אומרת את המילה ארבעה כדי שנדע שיש עוד, יש רק ארבעה כנגדם דיברה תורה, ולא כנגד החמישי, שכנגדו לא דיברה תורה. מה מאפיין את הבן החמישי? הוא לא הגיע לליל הסדר. הוא לא פה. אז מי נותן לו מקום? ההגדה אומרת ככה, ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, כנגד ארבע בנים דיברה תורה. אז התורה מוזכרת במשפט השני, כן, ברוך שנתן תורה. ובתורה הזאת יש תשובות לארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה. והמקום, ברוך המקום ברוך הוא, שבמה הוא מטפל? בבן החמישי. כלומר, אני לא יכול להתחיל את הסיפור של ההגדה, כל זמן שאין לי ביטחון שיש מישהו שמטפל בבן החמישי. ברוך המקום, ברוך הוא, הוא נותן מקום לכולם. אז גם לבן החמישי נתן מקום. עכשיו אני רגוע. אז עכשיו אני יכול להגיד, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. ואז מדברים כל הלילה עם ארבעת הבנים. וכנגדם ארבעה כוסות. עד שמגיע הכוס החמישי, שהוא של אליהו הנביא שמחזיר את הבנים. הוא דופק בדלת, הוא אומר, זה שלכם מצאתי. זה הבן החמישי. ברור. אז זה כנגד הליצים. אז יש פה, אבל יש פה אמירה חריפה, כן? הלץ בעצם זה האויב הרוחני של נביאי התנ״ך, כן?
נשאר להערכה. כן. אם יש לי נגיד חברים, מאוד מאוד מאוד
סמכן, כן. אם אתה יושב איתם, הוא כבר לא ציניקן. גם אם הוא סתם ציניקן, בכל זאת, זה כואב בלב. כלומר, יש לו עדיין שייכות, הוא מדבר איתך. הלץ בעצם לא מדבר איתך. מה?
ב-13-14, הקודם ללץ, הם כן מקבלים את הכפת ש...
כן, 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 זה נכון. כתוב, נכון הוא ללצים שפטים. כן? כלומר, הלץ הוא חוטף זבתא. אז כתבתי את זה למישהו במיילים, מתווכח. הוא בא, שאל שאלות, איך אפשר לדעת יש משמעות לחיים, כל דברים כאלה. אז דיברנו על הלץ, והפניתי אותו לפסוק, נכון הוא ללצים שפטים. אז הוא הבין שהשפטים זה עונש של הלץ. אמרתי לו, זה לא עונש. זה המערכת שבה הלץ מכניס את עצמו. כי הרי ללץ אין שום כיוון, עם אלה... כל פגעי העולם יכולים לחול בו. מה? אין שום דבר שמטיב עמו. כלומר, אני יכול למדוד אם דבר מרע לי או מטיב לי, אם אני הצבתי לעצמי איזושהי מטרה. אז הטוב והרע יהיה תלוי המטרה. אבל כיוון שאין שום מטרה, הכל רע. או אינדיפרנטי, אבל אז זה כואב. בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט ישנו, בלי דבר אשר כדאי, למות למענו. כן, טוב. קט שקרנים, דכתיב, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. מה זה קט שקרנים? שלא האמת, לא האמת היא נר לרגלו, אז מה כן? יש
כל מה שלא
אמת. מה ההפך של האמת?
שקר.
השלום. כתוב, האמת והשלום אהבו. כלומר, השלום זה מה שמסדיר את מערכת היחסים, והאמת זה מה שעשוי לשבור מערכת יחסים. כלומר, אם אתה אומר אמת, אתה לא עושה חשבון. אם אתה עושה חשבון, זה לא אמת. ולפי זה, יש שני דברים שהם בעולם ערכים חשובים, האמת והשלום, ולכן הנביא אומר, האמת והשלום אהבו, זה כמעט ריבוע המעגל, מה שמבקש הנביא. מה?
החסד, אין לו, שיש שם את זה בין הבא אל הרב, האמת הוא חסד, אישה קלה בחסודה, מה אומרים
לו? זה לא הבא אל הרב, אבל זה אותי לא לבת שמי.
זה הבאתי לרבית.
כן, כן, קלה נהה או קלה כמות שהיא. כן, נכון, זה שלמה, זה בדיוק הוויכוח. איך אפשר לעשות גם כבית ילד, גם כבית שמי ביחד, אני לא יודע. אלא אם כן, הקהלה היא באמת נעה וחסודה, אז מלא אין קושי. כן, אבל אני חושב שהכוונה שהשקרנים, הוא לא רוצה כלל את האמת, הוא רוצה רק את השלום. כן, ברור. השקרן, אז הערך שהוא דוחה זה האמת. אז מה הערך שנשאר בידו? השלום. אז הוא יעשה את הכל כדי שכולם יסתדרו זה עם זה. אבל זה לא אמת. זה שקרן.
למה דווקא זה השניים שאנחנו
אומרים שתי האמיתות שלנו? כי הנביא אמר, האמת והשלום אהבו.
למה אנחנו אומרים שהערך של אמת זה שלום? זה יכול להיות שהאמת זה גם שלום.
איך?
האמת לא צריך להיות רע.
לא, זה לא צריך להיות רע. אבל האמת אומר שאני לא מוותר. והשלום זה לוותר. בסופו של דבר, אלא אם כן... אם אתה מצליח אחר כך לעשות סינתזה. אבל זה מתחיל מזה שיש אנשים שבוחרים או בזה או בזה, והנביא מצווה עליך לא לוותר לא על זה ולא על זה. כלומר, אתה לא יכול לעשות שלום שהוא לא האמת. אתה לא יכול לעשות אמת שהוא לא השלום.
בסופו של דבר זה מגיע לאיזשהו אמת.
נכון. אחר כך יש לנו עוד שתי כתות, אבל בזה נעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.